אנחנו למדנו בשני הפרקים הקודמים שיהודי צריך לעורר, לחפש עצות, איך לעורר את האש. יש את האש מלמעלה, אבל כהכנה לזה צריך להיות האש מלמטה. הצד המשותף בשני הבחינות של אש, מה זה אש? אש מביא צמאון. כשיש צמאון, מה זה אומר? שבן אדם רחוק מהנקודה, אין לו, לא מאיר לו העניין, הוא רק צמא ומשתוקק להגיע לזה. והצימאון הזה זה דבר נפלא וטוב, ויש בזה דרגות, אבל זה מאפיין את העניין של האש. אנחנו עכשיו נלמד מה קורה בחג הסוכות שמנסחים על המזבח מים. והמים יש להם מעלה יותר גדולה מהאש, כי במציאות רואים שכשאדם יש לו צימאון, אז איך הוא מרווה את הצימאון שלו? על ידי מים. זאת אומרת שהמים יש לו מעלה יותר גדולה מאשר הצימאון של האש. זה אומר ככה, והנה, כל זה, כל מה שלמדנו עד עכשיו, הוא בחינת אש שעל גבי המזבח. אך יש בחינה אחרת, גדולה וגבוה מזה, והוא בחינת מים שמנסחים על גבי המזבח בחג הסוכות. למה אנחנו אומרים שהמים יותר גבוה מהאש? שהמים מרווין צימאון הבא מיסוד האש, קוראים במציאות, שאדם שיש לו צימאון שבא מיסוד האש, אז המים מרווים את הצימאון. כמו שכתוב, אוי, כל צמא לכו למים. וגם בבחינת מדרגת מים, יש כמה בחינות שונות, זו למעלה מזו. גם במים עצמו יש דרגות, אבל באופן כללי, העניין הכללי של מים יותר גבוה מהעניין של אש. מה זה העניין של המים? אם יש לבן אדם צימאון, אמרנו קודם, זה אומר שהוא רחוק מהעניין, הוא צמא לעניין. אם יש לו מים, מה פה שהוא מרווה את הצימאון, הוא נדבק בעניין. כשאתה משתוקק להגיע למשהו, אתה צמא, אתה לא שם. כמו ילד שמחפש את אבא שלו. אז כשהוא רוצה את אבא שלו, הוא צועק, אבא, אבא, ואתה רואה מאוד חזק את הצימאון שלו. אבל כשהוא כבר הגיע לאבא שלו, ואבא שלו מרים אותו על הידיים, עכשיו הוא רגוע. מה פה שהוא רגוע כרגע? לא רוצה את אבא שלו? למה הוא שקט? כי כרגע הוא הרווה את הצימאון שלו, כבר בתוך זה. כי דכתיב, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. הורית בראייה חושית, שהוא בחינת ביטול במציאות לגמרי, בבחינת ראייה. כשהיהודי רואה, הוא כבר נמצא בתוך זה, אז הוא לגמרי, זה כמו מים. אז זה גם ביטול. למה זה ביטול? כי אש, יש לזה ישות מסוימת. למה? כי באש הבן אדם מונח בעצמו, אני רוצה לראות, אני משתוקק להגיע, ואילו במים אתה כבר נמצא בתוך זה, אז זה לא המציאות שלך בולטת כאן, אלא המציאות של האלוקות בולטת. הבחינה הזו נקרא בחינת מים, שמקרר ומחבא את חום האש, כי מאחר שבבחינת ביטול במציאות לגמרי אליו יתברך, כיוון שהוא הגיע למצב הזה, שיש לו ביטול, והוא כבר דבוק, הרי ממילא ומאליו מתקרר חום האש הטבעי אשר בנפשו האלוקית, והצימאון כרשפי אש הלבת. ממילא הצימאון נרגע, כי הצימאון בא מריחוק, והמים זה בא מקירוב. כמו למשל, אהבת הבן אליו, כשרוצה להתקרב אליו, ועדיין הוא קצת רחוק, אזי האהבה נראית ונגלית מן הלב ולחוץ. כולם שומעים שהוא אוהב את אבא שלו והוא רוצה אותו, שצועק אבא אבא. אבל הצעקה זה מראה שיש לו רגש שפרץ החוץ לזה חיצוניות עליו. שאין כן כשהוא אצל אביו ממש, הנה הלב תוכו רצוף אהבה. כשהוא ממש על הידיים של אבא שלו, אז הלב שלו ממש עמוס ורצוף באהבה על האבא, אבל אינה נראית ונגלית חוץ מן הלב, אבל זה לא בולט. זה בלי צעקה. למה? כי הוא פשוט דבוק. ולכן נקרא בחינת מים, שמקרר בחינת האש, שלא תתגלה לחוץ, כי אם נסתרת בתוך הלב. זה המעלה של המים לגבי האש. זהו עניין תפילת 18 בלחש בחשאי. זה ההבדל בקטעי התפילה בין החלק הראשון של התפילה, שאדם יש לו את האש, את הצימאון, לבין 18 שהוא בשקט. למה הוא בשקט? כי הוא כבר ברמה של דביקות יותר גבוהה. כי בפסוקי דזימרה, במזמורים הראשונים, הוא מעורר את האהבה כרשפי אש, להיות צורף ומחלה את האישים אשר הם אש זרה, כנ"ל, כמו שאמרנו בפרק הקודם, שהאש אוכלה אש. כשיש לו צמאון, אז הוא בעצם מבטל את כל ההתלהבויות של ענייני העולם. וזה אחת הסיבות למה קוראים לזה פסוקי דה זמרה. זמרה זה לא רק מלשון זמר ושיר, אלא זמרה זה גם מלשון לזמר הריצים, דהיינו לבטל. והרי הוא כאילו עדיין רחוק מן המלך, הוא רחוק, הוא משתוקק, הוא רוצה להגיע. שאין כן בתפילה, בתפילה הכוונה היא בתפילת 18, שהרי הוא כאילו עומד לפני המלך ואומר ברוך אתה. מה זה ברוך אתה? פירוש ברוך, בחינת המשכה, שממשיך ייחודו יתברך למטה, שיהיו בבחינת ביטול אליו יתברך. השם ב-18 הוא לא באופן שהוא נלחם עם הרב, הוא צריך לזמר את העריצים, להפך הוא כבר דבוק באלוקות. ועל דבר זה תקנו מודים אנחנו לך, לכן תקנו באמצע 18 להגיד את המודים. מה זה המודים? זה מראה על הביטול המוחלט שלו לאלוקות, שהוא בחינת ביטול כמו שכתוב במקום אחר. וזה עניין הקריאות וההשתחוות, לכן ב-18 יש את האדם קורא או משתחווה, שהשתחווה מראה גם על ביטול. לכן הוא בלחש ובחשאי. את המים, כמו שיש את הלשון, מים שקטים. המים הם שקטים לא בגלל שהם ברמה יותר נמוכה מהאש, להפך. הם ממש דביקים במקור, לכן הם שקטים. אז זה, באופן כללי הוא הסביר מה העניין של המים בעבודת השם. אבל הבעיה היא שגם אדם מגיע למים, אז הוא מגיע לביטול, הוא מגיע ל-18, הוא מגיע לרמה הגבוהה, אבל אחר כך הוא חזר חזרה לעולם. איך הוא משמר את המים? אך להיות בחינה ומדרגה זו קבועה ונטועה בלב האדם כל היום, שלא ימות מזה. איך אדם יכול לשמור כל היום את הביטול שלו האמיתי לאלוקות? צריך האדם להשית עצות בנפשו. כי הנה אנו רואים בחוש שאחר תפילת 18 חוזר להיות כבראשונה. אחרי 18 הוא חוזר שוב למציאות שלו. אז צריך לחפש עצות איך הוא משמר את רמת הביטול של 18. העצה האמיתית הוא עסק התורה והלכותיה. אדם שלומד תורה במהלך היום, זה הדרך להיות דבוק באלוקות בתוך היום-יום, בתוך הלב, בתוך המוח. אם היותן מלובשים בדברים גשמיים תחתונים, למרות שהתורה שאתה לומד, המושגים שעליהם אתה לומד הם מושגים של העולם, כמו בענייני זרעים, מועד, הרי כל העניינים, המשניות, הגמרות, מדברים על מושגים של ענייני העולם. אבל אין התכלית הייחוד והדביקות בו יתברך, כי למה הוא לומד? הוא לומד כי הוא רוצה להיות דבוק בהשם, הוא רוצה לדעת את חוכמת השם, הוא רוצה להיות דבוק בתורת השם. אז הוא לא מחפש את עצמו בלימוד, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא בלימוד. לכן הלימוד מבטא את הביטול של 18. כמובן אם זה לימוד בצורה כזו, צריך האדם להיבטל ולהיכלל אליו יתברך, להיות מכון לייחודו יתברך, ויבטל ויפקיר את עצמו מכל רצונותיו ומחשבותיו. באמת, אדם צריך ללמוד כך. אם אדם לומד כי הוא מחפש את עצמו, מחפש שלא לשמוע, מחפש שיתנו לו כבוד בגלל שהוא למד וכדומה, אז הוא מפספס את כל הנקודה. אבל אם הוא מבטל את כל רצונותיו, כל מחשבותיו, כל דמיונותיו, ולמה הוא לומד כי הוא רוצה להיות דבוק בהשם, אז הלימוד מביא אותו לאותו רמה של 18, וזה משמר את זה כל היום. ובבחינה זו, הנה עסק התורה שווה ממש כמו תפילת 18. ויכול האדם שיהיה רושם מבחינת הביטול שבתפילת 18 קבוע ונטוע במסמרות, בא לימות לנצח כל היום בעסקו בתורה. זה המעלה בלימוד התורה, שאדם ממשיך את הרמה של ה-18 גם במהלך כל היום. ועד הרבה, ב-18 הוא בשקט מוחלט. בתורה הוא הרי כן מבין ולומד ומדבר על מושגים של העולם, אבל כל זה כי הוא רוצה להיות בטל הקדוש ברוך הוא, ולא כי הוא מחפש את עצמו, לכן זה משמר את הביטול של 18. עכשיו, מכיוון שאמרנו קודם שהמים זה ה-18, זה הביטול. ומתי מנסחים מים? בסוכות. בסוכות מבטא את ה-18, ואילו ראש השנה ויום כיפור, עשרת ימי תשובה, מבטאים את הפסוקי דה זמרה, את הצמאון, את ההשתוקקות. עכשיו, איך משמרים, אמרנו, על ידי לימוד התורה? איפה זה נמצא בסוכות? זה שמיני עצרת. לכן גם שמחת תורה זה שמיני עצרת. שזה משמר, לכן קוראים לזה שמיני עצרת, זה עוצר ומשמר את הביטול של ה-18, כמו שמפרט. זהו ביום השמיני עצרת תהיה לכם, שתהיה לכם עצרת וקליטה לבחינת מים הנ"ל. הדרגה הזו של המים שהגעתם אליה בסוכות, אתם צריכים לחפש עצות, איך אתם משמרים את זה, איך אתם קולטים את זה, איך זה נשאר אצל האדם. וזה העניין של שמיני עצרת, שיקלוט ויתפוס בתוככם, לבלתי תהיו פולטים חס ושלום. כי אדם יכול להיות אחר התפילה, חוזר כבראשונה, כי הרי יכול להיות מצב שגם אם הוא הגיע בתפילה לרמה של ביטול, איך שמסתיים התפילה, הוא חוזר חזרה למציאות שלו. אבל כאן הוא מחפש עיצות, איך לשמר את זה, וזה שמיני עצרת. והיינו על ידי בחינת ביום השמיני, שהוא בחינת בינה ליבה. זו שהשמיני זה הולך על בינה. למה השמיני זה בינה? כי אם סופרים את הספירות מלמטה למעלה, ולא סופרים את הדעת, אלא מונים את הכתר, אז בינה זה השמיני. אז בינה מבטא את העניין של הליבה. למה ליבה? כי הוא, סליחה, הכוח של הבינה, שהוא מעורר ופועל שגם בהרגשה שלו יהיה את הרעיון שהוא קלט בעת הלימוד. זה העניין שהוא מחדיר את הביטול גם בתוך הכוחות שלו הפנימיים. דהיינו שיהיה בו בחינת ביטול בעומק נקודת הלב. והיינו מה הסגולה המיוחדת של הבינה, של לימוד התורה, של יום השמיני, שזה גורם לו לקלוט את העניין. לפי שהתגלות עתיק הוא בבינה. כתוב בקבלה שעתיק זה עולם התענוג, פנימיות הכתר. ואיפה זה מתגלה? בבינה. כמו בפשטות. כשאדם רוצה ליהנות מדבר שהוא לומד. אם הוא לא מבין, שמעתי רעיון ולא הבנתי, אם זה עדיין בנקודת החוכמה, אתה לא מתענג עדיין. אתה היית מתענג, כשאתה מבין וקלטת את העניין, אתה מתענג מהעניין. לכן עתיק מתגלה בבינה. בינה זה המרחב, זה ההבנה של העניין. זה נקרא עולם התענוג. לכן על ידי זה נמשך להיות עצרת וקליטה לבחינת מים הנ"ל. שזה כמו לימוד התורה. שהוא לומד תורה, מבין את הדברים. הוא לומד את זה לא בשביל רצונותיו, אלא בשביל שהוא רוצה להיות בטל לקדוש ברוך הוא ולהיות דבק ברצון השם, אז זה גורם שיקלט אצלו המים. שהוא בחינת אהבה בתענוגים כמשל הבן כשהוא אצל אביו. עכשיו הוא מסיים עם מה שהוא פתח. המאמר יפתח בו, שאבתם מים בססון. הוא הסביר מה זה המים. וכתוב שמאיפה שאבו את המים ממעייני הישועה. אז קודם כל צריך לדעת שיש מעיין. צריך לשאוב את המים מהמעיין. וכתוב מעייני זה שתי מעיינות. לשון רבים, מה הכוונה? אז בשורות האחרונות הוא יסביר את זה. וזהו שאבתם מים בססון ממעייני הישועה. כי בחינת מים הנ"ל צריך להיות בבחינת מעיין. את המים צריך לחבר למעיין. לשאוב את זה מהמעיין. מה זה המעיין? המקור של המים. כי דכתיב אותי עזבו מקור מים חיים. מהפסוק הזה רואים שהקדוש ברוך הוא נקרא מקור מים חיים. המקור זה המעיין. דיינו, על דרך משל, כמקור הנובע מתחת לארץ. ואינו נראה ומושג עם הנביאה. יש מים שנובעים מהאדמה. אז מה אתה רואה? אתה רואה רק את הנביאה. את המים שיוצאים החוצה. אבל איפה המקור? המקור בתוך האדמה. אתה לא רואה. אם אני רוצה לגלות את המקור, מה אני צריך לעשות? צריך לחפור. מה זה בנמשל? זה דבר גם פה. אתה צריך שהמים, הביטול, יהיה מחובר למעיין. תחפש את המעיין. תחפש את מקור המים החיים. איך תחפש אותו? בנפשי כאפר לכל תהיה. אם אתה תהיה בביטול כל הזמן, אז המים יהיה להם את מעלת המים, את מעלת החיבור לקדוש ברוך הוא. אם אתה לא תהיה בביטול, תלמד תורה, אבל עם ישות, אתה מתרחק. אבל אם זה עם המעיין, המעיין הכוונה היא כמו נראית על השם בפנים. השם כן המקור עצמו עמוק עמוק מאמצען, הוא נמצא בתחת לאדמה, וכך צריך האדם בהתערות הדלטטה גם כן לחפור בעומק המעיין, במה שהוא נובע מן המקור עמוק עמוק מתחת לאפר. לא להסתפק בנביאה החיצונית, אתה צריך לחפש את המקור, להיות כל הזמן מחובר למעיין. שאבתם מים, מי מעייני הישוע? דהיינו שיהיה בבחינת ונפשי כאפר לכל תהיה. וגם, אז זה הנקודה הראשונה. הרי כתוב, אומרים, ונפשי כאפר לכל תהיה, מה כתוב אחר כך? פתח ליבי בתורתך. אז דבר ראשון, ונפשי כאפר לכל תהיה, זה תנאי ראשון. וגם להעמיק עיון שכלו בעסק התורה בהלכותיה. וגם, כשאדם ילמד תורה בעיון ויבין שכל מילה שאתה לומד, אז אתה לומד על דברים גשמיים, כמו אפר, אתה לומד על מושגים גשמיים, אבל מה נמצא בתוך המושגים הגשמיים האלה? מקור מים חיים, מלכות. זה נקרא שאתה לומד, גם בנפש שלך אתה נמצא בדרגה של אפר, וגם בתורה, למרות שאתה מתעסק עם עניינים גשמיים, אתה מזהה שזה מקור מים חיים. זה הסיום. גם להעמיק העיון שכלו בעסק התורה והלכותיה, שהיא בחינת חוכמה הילאה ראשית הדקולה, נמשך ממקור מים חיים העליונים. ולמטה ירדה ונשתלשלה מאוד. זה פשוט ירד למטה, אז ירד מאוד נמוך, עד שמבחינת מתחת לאפר. בסדר, ירד למטה, ירד מתחת לאפר. עניינים גשמיים, זרעים, מועד, אבל זה שזה ירד כל כך למטה, זה לא מאבד את המקור מים חיים שבו. וכשאתה לומד, אתה צריך לחפש את המקור מים חיים. אם אתה מתבלבל אותו ואותו, מדבר כאן על פר, ועל שור, ועל תלית, ועל בגדים, אתה יודע, למדתי את מושגים גשמיים, אז אתה לא מחובר למקור מים חיים.
מריבות,
כל מיני דברים. אבל אם אתה מבין שכל זה הנביאה, ואתה מחפש את המקור מים חיים, אז אתה מחובר לעניין. משם הם נובעים להיות מעייני הישועה. וזהו מעייני תרי, לכן כתוב מעייני לשון רבים, שהם בית בחינות, איזה שתי בחינות, בחינת ונפשי כי אפר לכל תהיה, זה האפר שלך ואפר של התורה, ובחינת התורה שמלובשת באפר גשמי, התורה מלובשת באפר בעניינים גשמיים, אז תלמד תורה ותחפש בתוך האפר, בתוך הדברים גשמיים תחפש את המעיין, וגם בנפש שלך, נפשי כי אפר לכל תהיה, אז אתה גם תגיע לעניין. ועל די זה דווקא נקרא בחינת מים חיים, כי המים אשר על פני הארץ הם נקראים מים חיים כידוע. לכן אתה מחפש דווקא את המים שלמטה, וזה סוכות. סוכות זה ושאבתם מים מססון, ממעייני הישועה. וזה משמר את כל הראש השנה ויום כיפור. זה כמו שאמרנו, שלא שאדם יחשוב שראש השנה ויום כיפור זה היה העיקר, וסוכות זה השחרור לחץ, אלא להפך. המטרה זה להגיע לסוכות. זה המטרה, להגיע למים, להגיע לביטול האמיתי. רק איך מגיעים לזה, אין ברירה, מתחילים עם ראש השנה ועם כיפור, שעד אדם מתחיל מהאש, מלמטה, כן, אבל המטרה היא להגיע דווקא למים.